שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות טוען וניתן, בפרק השביעי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המודה בפני שניים שיש לפנולי אצלו מנה, ואמר להם בדרך הודיה, לא דרך שיחה, אף על פי שלא אמר להם אתם עדיי, ואף על פי שאין התובע עמו, הרי זו עדות. תבעו בדין למחר, אם אמר לא היו דברים מעולם, אין שומעין לו, ומשלם על פיהן, ואם היה עד אחד, נשבע, הועיל ואמר דרך הודיה. טען כשתבעו בעדים אלו ואמר שלא להסביע את עצמי הודיתי, כלומר כדי לא להיראות כאיש עשיר ושבע הודיתי, נאמן ונשבע אסת. ואם כשהודה בפניהם היה תובע עמו, אינו יכול לטעון ולומר כדי להראות שאני עשיר הודיתי. אבל אם טען שנתן שפרה לו לאחר ההודעה, נאמן ונשבע אסת. הלכה ב' כל המודה בפני שניים אינו יכול לחזור ולומר משתה הייתי בך, ואין צריך לומר אם הודה בפני שלושה, שדינה כהודאה בבית הדין, אבל מחייבין אותו ליתן בודיית פיו, שכל האומר בדרך הודיה, הרי זה כאומר אתם עדיי. אבל אין כותבין שטר על פי עדות זו, אלא אם אמר להם כתבו וחיתמו ותנו לו, וצריכים להימלך בו כמו שבארנו, כלומר, לא די בכך שאמר להם הלווה לכתוב ולתת, אלא צריך לבקש את רשותו אחרי חתימת השטר, ורק אז יכולים למסור אותו למלווה. שבהלוואה בשטר יש כוח גדול יותר למלווה, לפי שאין הלווה יכול לטעון שפרה אלא בעדים. וכן, אם הודה בבית דין אחר ששלחו לו, כמו שהתבאר לקמן בהלכה ג', הרי אלו כותבין, והוא שיהיו בית דין מכירין את שניהם, כדי שלא יערימו שניהם לחייב איש אחר. כלומר, שיודע אחד לחברו, ובמקום לומר את שמו, יאמר לבית הדין שם של אדם אחר, כדי שיכתבו שטר על שמו של אותו אדם, ויתנו לזה שהודה לו. הלכה ג', בית דין של שלושה שהיו יושבים מעצמן במקום הקבוע להם, ובא תובע וקבע לפניהם, כלומר, טען שחברו חייב לו, וביקש שיזמנו אותו לדין, ושלחו שליח אצל הנתבע, ובא והודה בפניהם, הרי אלו כותבין ונותנין לבעל דינו, שהודעה בבית דין היא כמלווה כתובה בשטר. אבל אם לא היו קבועין ולא שלחו לו, אפילו קיבץ אותם, אותו אחד שבא להודות, והושיב השלושה והודה בפניהם ואמר, היו עליי דיינין, ובא אחר כך התובע, לאחר שהמודה הלך משם, ואמר להם, כתבו לי הודעתו, אין כותבין. שמה ייתן לו ונמצא זה תובע אותו בשטר, מכיוון שהמודה אינו יודע שהשטר ניתן לבעל דינו, יש חשש שהוא יפרע לו את החוב ולא ייקח ממנו את השטר, ועלה יתבע אותו שוב על פי השטר. במה דברים אמורים? במיטלטלין. אבל אם הודעה בקרקעות, אפילו בפני שניים, אף על פי שלא קנו מידו, שלא עשו קניין סודר לחיזוק הדברים, ולא אמר להן כתבו אותנו, הרי אלו כותבין ונותנין, שאין כאן לחוש שמה ייתן לו ונמצא תובעו פעם שנייה, שהרי תבע אותו קרקע מסוימת ואפשר לראות אם נתן לו או לא. הלכה ד', שטר הודעה שיצא, שהמודה נתבע לשלמו על ידי המחזיק בשטר, ולא היה כתוב בו, אמר לנו כתבו וחיתמו ותנו לו, הרי הוא כשר. שחזקה היא שאילו לא אמר להן כתבו וחיתמו ותנו לו, לא היו כותבין. היה כתוב בשטר הודה פלוני בפנינו בבית דין, אם אין כתוב בו שהיו שלושה או דברים ששומעים מכללן שהיו שלושה, חוששים שם השניים היו, וטעו ודימו שההודיה בשניים הודיה בבית דין היא. לפיכך אין דנין בו דין שטר. כלומר, חוששים שם ההודעה בפני שניים, וסברו שדין ההודעה בפניהם כדין הודעה בבית דין, שכותבים ונותנים שטר, גם ללא שיאמר להם לכתוב ולחתום ולתת. הלכה ה', כבר ביארנו שההודעה בבית דין או העדות בבית דין כמלווה כתובה בשטר, ולפיכך כותבים ונותנים לבעל דינו. במה דברים אמורים? ושלא קיבל עליו את הדין עד ששלחו והביאו, כמו שביארנו. אבל שניים שבאו לדין מעצמם, וטבע אחד מהן את חברו ואמר לו, מנה לי בידך, ואמר לו הנתבע, הין, יש לך בידי. בין שאמרו לו הדיינין, חייב אתה ליתן לו, בין שאמרו לו, תן לו, ויצא ואמר, פרעתי, כלומר, לאחר שיצאו מבית הדין, טען המודה שפרע את החוב, נאמן, וישבע אסת שפרעו. שכיוון שאין לו הודעה זו מעמד של הלוואה בשטר אלא של מלווה בעל פה, אינו צריך לפרוע לו בעדים ונאמן לטעון שפרה לו. לפיכך, אם חזר התובע לדיינים ואמר כתבו לי הודעתי, אין כותבין לו, שם הפרעו. וכן מי שנתחייב שבועה בבית דין ויצא ואמר נשבעתי, נאמן, ואין משבין אותו שנשבע. היו עדים מעידין אותו שלא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה, ואינו נאמן לעולם לומר נשבעתי, עד שיודע לו בעל דינו או יביא עדים שנשבע בפניהם. הלכה וב, שניים שבאו לדין ונתחייב האחד לשני ואמרו לו צא ותן לו, ויצא וחזר ואמר פרעתי, ועדים מעידין אותו שלא פרעו, הוחזק כפרן לאותו ממון, מכיוון שהוכחש על ידי שני עדים. אמרו לו חייב אתה ליתן לו, ויצא וחזר ואמר פרעתי, ועדים מעידין אותו שלא פרעו, לא הוחזק כפרן, שזה נשמט מהן עד שיחקרו את דינו. לפיכך, אם חזר פעם אחרת וטען שפרה זה הממון שנתחייב בו בפניהם, ולא היו שם עדים שמכחישים אותו פעם שנייה, הרי זה נשבע הסת שפרעו ונפטר, מכיוון שלא הוחזק כפרן, נאמנו בשבועתו. לפיכך, היו בקיאי הדעת בספרד כשיודע לווה או כשהתחייב שבועה בבית דין, יאמרו לנתבע בפני בית דין, היו על הידים שלא יפרעני או שלא ישבע לי, אלא בפני עדים, שאז חייב לפורעו להישבע לו בפני עדים. הלכה זין, מי שהודע בבית דין שאני חייב לזה התובע מנה, ואחר כך אמר נזכרתי שפרעתי לו חובו זה שהודעתי בו, והרי עדים שמעידים שפרה, הרי זו עדות מועלת ועושין על פיהן, שהרי לא הכחיש את עדיו בתחילת דבריו כשהודע שהוא חייב, ואינו כאומר לא לוויתי מעולם, שאם אחר כך הביא עדים שפרה חייב לשלם. הלכה ח', יש לטוען בבית דין לחזור ולטעון טענה אחרת להכחיש הטענה הראשונה, וסובחינן טענתו האחרונה, ואף על פי שלא נתן אמתלה לטענה הראשונה, כלומר גם אם לא הצדיק והסביר מדוע טען את הטענה הראשונה, יכול לטעון טענה אחרת במקומה, ואף על פי שיצא מבית דין וחזר, יש לו לחזור ולטעון ולהפוך כל טענה שירצה עד שיבואו העדים. אבל מאחר שיבואו העדים ויכחישו טענתו האחרונה ששמח עליה, אינו יכול להסיעה לטענה אחרת, כלומר להעביר ולשנות את טענתו לטיעון אחר, אלא אם כן נתן המטלה לטענה ששמח עליה, ויש במשמע כמו שהשיא בזאת הטענה האחרת. כלומר, הנתבע יכול לחזור ולטעון טענה חדשה אם יסביר ויפרש את המשמעות של הטענה הראשונה, באופן שתתיישב עם הטענה שטען לבסוף. והוא שלא יצא מבית דין, אבל אם יצא מבית דין, אינו יכול לחזור ולטעון אחר שבאו עדים, שמא אנשים רעים לימדו טענות של שקר, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות תואם וניתן בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות תואם ונטען בפרק השמיני ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם כל המיטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו ברשותו, אף על פי שהביא התובע עדים שהמיטלטלין האלו ידועים לו, ידועים שהם שלו. כיצד? בגד זה או כלי זה שבידך או שבתוך ביתך שלי הוא, ואני הפקדתי אצלך או ישלטיו לך. והרי העדים שאין יודעים אותו מקודם ברשותי. והנתבע אומר, לא חי, אלא אתה מחרת לי, או אתה נתתו לי במתנה. הרי זה הנתבע נשבע אסת ונפטר. הלכה ב', טען שהוא משכון בידו, יכול לטעון עד כדי דמיו, יכול לטעון שחייב לו עד שוויו של המשכון, ונשבע בנקיטת חפץ ונוטל, כמו שבארנו בלכות מלווה ולווה, בפרק י' ג' הלכה ג'. הלכה ג' במה דברים אמורים? בדברים שאין עשויים להשיל ולהזכיר, כגון בגדים ופירות וכלי תשמיש הבית ודברים של סחורה וכיוצא בהן, אבל דברים העשויים להשאיל ולהזכיר, אף על פי שאין תחת ידו של זה, ואף על פי שלא ישאילו כלי זה ולא שכרו לו בעדים, הרי אין בחזקת בעליהן. שמין הסתם הפקיד או הזכיר אותם לנתבע ולא מחר לו אותם ואין צריך עדות על כך. כיצד? ראובן שהיה לו כלי העשוי להשאיל ולהזכיר ויש לו עדים שהוא ידוע לו, והרי אותו הכלי תחת יד שמעון, וראובן טוען שהוא שאול או סחור, ושמעון טוען, אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, או משכנתו בידי, אינו נאמן. אלא ראובן נוטל כלה ונשבע אסת על טענת שמעון, ואפילו הוא מת שמעון, הרי ראובן נוטל כליו, שהרי גם לאביהם אין שום אופן שבו היה יכול להחזיק בחפץ, ולכן אין מניעה מלקחת אותו מהיורשים. והורו הגאונים שישבע אסת, לפי שטוענין ליורש. הגם שהיורשים אינם יכולים לטעון בוודאות שאביהם קנה כלי, הדיינים או האפוטרופוס טוענים עבורם את הטענות שאביהם היה יכול לטעון, ומחייבים את התובע להישבע שהכלים שלו. הלכה ד' במה דברים אמורים? בשיה כלי זה נראה ועומד ביד שמעון, אבל אם טען ראובן ואמר לשמעון, כלי פלוני יש לי אצלך וסחור הוא, הוציאו אליי, והרי יש לי עדים שהוא ידוע לי. ואמר לו שמעון, אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, נאמן. ונשבע שמעון אסת ונפטר. מתוך שיכול לומר, לא היו דברים מעולם ואין בידי כלי זה, נאמן לומר, ישנו אצלי ואתה מחרתו לי. כלומר, המחזיק נאמן בטענתו הנוכחית, מתוך מיגו שהיה יכול להכחיש ולטעון שהכלי איננו אצלו, ובכך היה נפטר לגמרי. הלכה ה', אין כל הדברים אמורים אלא בשיה בעל הכלי טוען, אני הפקדתיו אצלך, או ישאלתיו לך. אבל אם טען שכלי זה היה שלו ונגנב, או עבד, או נגזל, והביא עדים שהוא ידוע לו, וזה שהוא תחת ידו אומר, איני יודע, אבל אחרים מחרו לי, או נתנו לי במתנה, אף על פי שהוא מדברים העשויים להשיל ולהזכיר, מעמידין אותו ביד זה שהוא בידו, ואינו נשבע כלל, שהרי אין לו טוען. כלומר, מכיוון שהתובע אינו טוען טענה מסוימת כלפי הנתבע, אלא רק טוען שהחפץ שלו, מעמידים החפץ ביד המחזיק, ואין מחייבים אותו להישבע. הלכה וב, יצא לבעלים הראשונים חזקה שנגנבו כליהם, כלומר אם התפרסם שנגנבו כלים של הטוען, והמחזיק טוען שקנה את החפץ מאדם אחר, יישבע זה המחזיק בנקיטת חפץ כמה הוציא, ויטול מהבעלים הראשונים את הסכום, ויחזיר הכלי לבעלים הראשונים, כמו שביארנו בהלכות גניבה. טען, אתה מחרתו לי או נתתו לי, אף על פי שיצא לו שם גניבה, אם לא היה מדברים עשויים להשאיל ולהזכיר, הרי זה נשבע אסת ויעמוד הכלי בידו. מכיוון שהנתבע כופר בכך שהחפץ נגנב וטוען שקנה או קיבל אותו מהבעלים. בכאן אתה למד לכל מי שיש מטלטלים בידו, אף על פי שיכול לומר לקוחין הן בידי, וישבע אסת ויפטר, אם אמר שלך הן, אבל חייב אתה לי כך וכך, ישבע נתבע בנקיטת חפץ ואחר כך ייטול. התובע ישלם לו את דמיו, כדין כל הנשבעין ונוטלין. הלכה הזין, מי שהיו בידו דברים עשויים להשיל ולהזכיר, מדובר כאן שהתובע טוען שהחפצים שייכים לו והגיעו לידי הנתבע שלא כדין, אף על פי שהודע הנתבע ואמר לו, יודע אני שהיו שלך, אבל פלוני מחרם לי או נתנם לי במתנה, אין מוציאין אותן מידו, אפילו הביא זה עדים שהן ידועים לו, שאדם עשוי למכור את כליו. הלכה ח', טען זה עליו ואמר, אני הזכרתים לך, או ישאלתים לך, מוציאין אותן מידו, שכלים אלה בחזקת הבעלים הראשונים, כדלאל הלכה ג', ואם היו מדברים שאין עשויים להשאיל ולהזכיר, הרי זה נשבע אסת שלא השאיל לו ולא הזכיר, אלא מפלוני לקח ויעמוד כליו בידו. הלכה ת' אומר הרמב״ם, אל תטעה בין דברים עשויים להשיל ולהזכיר לדברים שדרכן להשיל ולהזכיר, כמו שטעו רבים וגדולים, שכל הדברים ראויים להשיל ודרכן להשאיל, אפילו חלוקו של אדם ומצאו ומיטתו ראויים להשאיל, אבל דברים עשויים להשיל ולהזכיר הם הכלים שבני אותה מדינה עושים אותן מתחילת עשייתן, כדי להשילן ולהזכירן וליטול שכרן, ורן לבעליהן כמו קרקע שאוכל פירותיה והגוף קיים. כך אלו הכלים, עיקר עשייתן כדי לענות בשכרן, כגון היורות הגדולות, הסירים הגדולים, שנחושת, שמבשלין בהן בבית המשתאות, וכגון חלי הנחושת, התוח בזהב, תכשיט נחושת מצופה זהב, שסוחרין אותו לקלה להתקשט בו, שעיקר עשיית אלו הכלים אינו למחירת עצמן ולא להשתמש בהן בעל הבית בביתו, אלא להשילן לאחרים כדי להנות כנגדן, להשיל בחינם ולקבל ענה אחרת כתמורה עקיפה, או להזכירן וליטול שכרן. וכן אם היה לאדם כלי משאר הכלים ויש לו עדים שהוא מזכירו תמיד ומשילו, והוחזק לו שהוא להשיל ולהזכיר, הרי הוא ככלים העשויים להשאיל ולהזכיר. הלכה י' הוא כלי שהפסדו מרובה מסחרו, ובני אדם מקפידים עליו שלא ישאילו אותו, הרי הוא בחזקת שאינו עשוי להשאיל ולהזכיר, כגון סכין של שחיטה. לפיכך אפילו באו עדים שישאילו או יזכירו, זה אין מבטלין בהן חזקתו, אלא הרי הוא ככל הכלים. ראיה לדברנו, שגם דבר שלא נסע מעיקרו להשאיל ולהזכיר, יכול להיות בכלל דברים עשויים להשאיל ולהזכיר, אבל אם אינו רגיל להשאילו, אינו בכלל זה, אף על פי שהוא ראוי להשאלה והשכרה, שהרי רבה הוציא זוג שעושים בו הסרבל, הוציא מספריים גדולים שחותכים בהם אורות גסים ודברים קשים, וספר אגדה בדברים העשויים להשאיל ולהזכיר, ולולא שנתברר לו בעדים שאין מדברים העשויים להשאיל ולהזכיר, לא הוציאן מתחת יד היתומים. שאר הזוגות ושאר הספרים אינן בכלל דין זה, אף על פי שהן ראויים להשאיל ולהזכיר. כלומר, ממעשה זה ניתן לדייק שדברים שלא העידו עליהם שהבעלים רגיל להשילם או להזכירם, אינם בכלל כלים העשויים להשאיל ולהזכיר, אף על פי שהם ראויים להשאיל ולהזכיר. ודבר זה עיקר גדול בדין הוא, והוא הדבר של טעם שראוי לסמוך עליו ולדון בו, וברור הוא למוצאי דעת, וראוי לדיין לשום אותו כנגד עיניו ולא ילוז, כלומר שיזכרו תמיד ולא יסור מזיכרונו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות טוען ונטען בפרק השמיני. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות טוען ונטען בפרק התשיעי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, האומן אין לו חזקה בכלים שתחת ידו. אחד כלים העשויים להשאיל ולהזכיר ואחד שאר הכלים. כיצד? רק אליו ביד האומן והביא עדים שהן יודעין שהכלי הזה שלו, והוא טוען ואומר, לתקן נתתיב לך. והאומן אומר, לא בא לידי אלא במחירה או במתנה, או שטען נתן את אתו לי, או אתה מחרתו לי, אחר שבא לידי לתקנו. אף על פי שמסרו לו שלא בעדים, בעל הכלי נאמן, ומוציאין אותו מיד האומן, וישבע בעל הבית אסת על טענתו. ויש גאונים שדנו שאף על פי שלא הביא בעל הבית עדים שזה הכלי שלו, הועיל וראה כליו, והרי האומן מודה לו שהיה שלו ומחרו לו, אין האומן נאמן. אבל אם אמר לא היו דברים מעולם ושלי הוא כלי זה, האומן נאמן ונשבע אסת. ואם הביא בעל הבית עדים שהכלי הזה ידוע לו, אין האומן נאמן, ודין זה פלא ובעיניי. הלכה ב' לא ראה כלי ביד האומן, אלא טען ואמר, כלי פלוני נתתי לך לתקן, והאומן אומר, חזרת ומחרתו לי, או נתתו לי, האומן נשבע אסת ונפטר, מתוך שיכול לומר, לא היו דברים מעולם, ואפילו מסרו לו לתקן בעדים, הרי האומן נאמן, מתוך שיכול לומר, החזרתיו לך, שהמפקיד אצל חברו בעדים, אינו צריך להחזיר לו בעדים, כי לכך היה יכול לטעון שיחזיר לו. לפיכך, נשבע אומן אסת ונפטר, ואין מחייבים אותו להוציא הכלי כדי להראותו, שאין מחייבים אותו לפגוע ביכולת הטענה שלו, ואם הוציאו, הועיל ונראה, הרי בעל הבית מביא עדים שהוא שלו ונוטלו, אף על פי שמסרו לו בלא עדים כמו שבארנו לעיל בהלכה א'. לפיכך, אם טען האומן ואמר, שתיים קצצת לי, שתיים קצבת לי בשכרי, ובעל הבית אומר, לא קצצתי לך, אלא אחת. אם היה הכלי נראה בפניהם, וגם ידוע שהיה של בעל הבית, הועיל והאומן אין לו בו חזקה, ולא יכול לטעון שהוא לקוח בידו, הרי בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ על הקציצה, כמו שבארנו בסחירות, ונותן, משלם לו רק אחת בשכרו. ואם אין הכלי נראה בפניהם, הועיל והאומן נאמן לומר, לקוח הוא בידי, יכול לטעון עד כדי דמיו, כלומר יכול לטעון שמגיע לו השכר עד השווי של החפץ שמוחזק בידו, ונשבע מנטילת חפץ, ונוטל כדרך כל הנשבעין ונוטלין, כמו שבארנו לעיל בפרק א' הלכה ב'. הלכה ג' אומן שירד מאומנותו, שפסק מלעסוק, ובין האומן, הרי הן כשאר כל אדם, ויש להן חזקה בכל המטלטלין, כמו שבארנו לעיל בפרק ח' הלכה א'. הלכה ד', מי שנכנס לביתו של חברו בפני בעל הבית, ויצא וכלים תמונים לו תחת כנפיו, תחת כנפי בגדו, והעדים רואים אותו, לאחר זמן תבעו בעל הבית ואמר לו, אחזיר לי כלי שישלטיך, והרי העדים, והוא אומר, לקוחין אין בידי, אינו נאמן, ונשבע בעל הבית הסת על טענתו שלא מחרן ולא נתנן, ויחזרו הכלים לבעלים. במה הדברים אמורים? בבעל הבית שאינו עשוי למכור את כליו, אינו רגיל למכור את חפציו, וזה שהוציא הכלים תחת כנפיו אין דרכו להצניע, ואותן הכלים אין דרך בני אדם להצניען. לפיכך חייב להחזיר, לפי שלא יצניען אלא לכפור בהן, כלומר מן הסתם יצניע אותם כדי שאוכל לטעון שלא הוציא אותם. אבל בעל הבית יעשוי למכור, אף על פי שאין זה צנוע ואין דרך אותן הכלים להטמינן תחת הכנפיים, הרי זה הנתבע נשבע הסת שאין לקוחין בידו. וכן אם יצא בהן מגולין בפני עדים, אף על פי שאין בעל הבית עשוי למכור את כליו, הרי זה נאמן לומר לקוחין אין בידי, שמה נצרכו לו מעות ומחר, כלומר ייתכן שהתובע היה זקוק לכסף ומחר אותם לנתבע, ובלבד שלא יהיו מדברים העשויים להשאיל ולהזכיר. אבל דברים העשויים להשאיל ולהזכיר, לעולם הן בחזקת בעליהן כמו שבארנו, ואף על פי שהוציאן מגולין, ואף על פי שבעל הבית הזה עשוי למכור את כליו, הועיל ויש לו עדים שזה הכלי העשוי להשאיל ולהזכיר, בלבד ידוע הוא לא, כלומר העדים מעידים שידוע להם שהכלי שלו, מוציאים אותו מיד זה על כל פנים עד שיביא ראיה שמחרו לו או נתנו לו כקרקעות שנותנים אותן למי שידוע כבעלים ולא למוחזק הנוכחי. הלכה ה', אפילו מת זה שהכלי תחת ידו מוציאים אותו מיד היורש בלא שבועה, שכיוון שאין לאביו לטעון שלקחו או שהוא משכון, כך אין זה יכול להשביעו. כלומר, אם היורש אינו יודע בוודאות שאביו קנה את הכלי, הוא אינו יכול להשביע את התובע. ואם טען היורש טענת ודאי ואמר בפני נתנו לאביו מחרו לו, הרי בעל הבית נשבע הסת כי שאר כל הנתבעין. וכבר בארנו שיש מי שהורה שישבע בעל הבית הסת ואחר כך יחזיר כליו מיד היורש, גם אם היורש אינו טוען טענת ודאי, ואין דעתי נוטה לזה. הלכה ו', מי שלקח קרדום, גרזן ואמר, הרי אני הולך לגזור דקלו של פלוני שמחרו לי וקראת את הדקל, הרי זה בחזקתו. שאין אדם מעיז פניו וקורא תילן שאינו שלו, ומן הסתם עשה כדין, ואם טענו הבעלים שלא מחרו, נשבע זה הקורא תסת שהוא שלו ונפטר, כיוון שנחרט, הרי הוא כשאר המטלטלין, שאין מוצאים אותם מידי מי שהם ברשותו. וכן, היורד לשדה חברו ואכל פירותי השנה או שתיים, והבעלים טוענים שזה ירד שלא ברשות, וגזלנו ואכל, והרי עדים שאכל, והיורד אומר, בשותך ירדתי לכל פירותיה, הרי זה האוכל נאמן ונשבע הסת על כך. חזקה היא שאין אדם מעיז פניו ואוכל פירות שאינם שלו. אף על פי שהקרקע בחזקת בעליה, אין הפירות בחזקת הבעלים, שאין אדם אוכר פירות שדה ובשטר, כדי שנאמר לזה האוכל, אבי שטרך. אף על פי שעל הקרקע אינו נאמן לטעון שקנויה לו, מאחר שאין לו שטר, על הפירות נאמן לטעון שקנה אותם, מכיוון שלא כותבים על כך שטר. ואין צריך לומר אם אכל פירותיה שנים רבות, שמתוך שיכול לומר לקוחה היא בידי, נאמן לומר לפירות בלבד ירדתי וישבע אסת. אם יחזיק בקרקע שלוש שנים לפחות, בוודאי נאמן על הפירות, מתוך שיכול לטעון שקנה את הקרקע כולה וכעת השטר אינו בידו. הלכה זין, שניים שהיו חזים בכלי אחד בקצהו, או שהיו רוכבים על גבי בהמה, או אחד רוכב ואחד מנהיג, הולך ברגליו ומוליך את הבהמה, או יושבים בצד הרימה של חיטים המונחת בסמטה או בחצר של שניהם, זה אומר הכל שלי, וזה אומר הכל שלי. כל אחד משניהם נשבע בנטילת חפץ, שאין לו בדבר זה פחות מחציו ויחלוקו, ואינו נשבע שיש לו בו חציו, מכיוון שזה סותר את טענתו על כולו. ושבועה זו תקנת חכמימי, כדי שלא יהיה כל אחד תופס בתליתו של חברו ונוטל בלא שבועה, שמעיקר הדין היו יכולים לחלוק ללא שבועה מחר ששניהם מוחזקים בו בשווה. הלכה חטא, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. האומר כולה שלי היא שווה שאין לו בה פחות משלושה חלקים. והאומר חציה שלי שווה שאין לו בה פחות מרביעה, וזה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביעה. מכיוון שעל חצי אחד יש הסכמה והטענות הן על החצי השני, חולקים את החצי ביניהם. מכאן אתה למד לכל הנשבעים ליטול בין שבועה קלה, בין שבועה חמורה, שאינו נשבע על מה שטוען, אלא על מה שנוטל, אף על פי שטוען יותר. הלכה תת, היו שניים אדוקים בטלית, כלומר, אם כל אחד תופס חלק מגוף הטלית, ולא רק את קצותיה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. והשאר חולקים בשווה אחר שנשבעין על חצי ממה שנותר. ויש לכל אחד לגלגל על חברו שכל מה שנטל, כדין נטל. כלומר, כל אחד יכול לדרוש מהשני שיכלול בשבועתו שגם נטל כדין את מה שאחז בידו. הלכה י' היה זה אוחז בחוטין שבשפת התלית וזה בחוטין שבשפה האחרת, חולקין את כולה בשווה אחר שנשבעין. מכיוון שאינם אוחזים בגופה של הטלית, וכל חלוקה אמורה כאן לדמים, לא שיפסידו עצמו של כלי או של טלית, או שימיתו הבהמה. כלומר, אם החלוקה תפגום בדבר, אין מחלקים אותו לחלקים, אלא חולקים את הערך הכספי שלו. הלכה י' היה אחד אוחז את כולה, וזה מתאבק עמו ונתלה בה, הרי זו בחזקה אתה אוחז את כולה. ותפיסתו של השני אינה נחשבת. הלכה י"ב, באו שניהם אדוקין בה ושמטה אחד מיד חברו בפנינו ושתק השני, אף על פי שחזר וצבח, אין מוצאין אותה מידו. כיוון ששתק בתחילה, הרי זה כמודה לו, כאילו הודה לו שהטלית שלו, ומכיוון שכעת הראשון מוחזק בטלית, אי אפשר להוציא ממנו ללא ראיה. חזר ותקפה מן הראשון, אף על פי שהראשון צובח מתחילה והצוף, חולקין. ששתיקתו של השני בתחילה אינה נחשבת להודעה ודאית שהטלית של הראשון, אלא שמחמת הספק אין מוצאים את הטלית מידי הראשון שמוחזק בה. אבל אחר שהשני חזר וחטף את הטלית מהראשון, חזר הדין לקדמותו ששני הצדדים מוחזקים בטלית באותה המידה ולכן חולקין. הלכה י' ג' באו שניהם אדוקים בטלית ואמרו להן צאו וחילקו את דמיה ויצאו וחזרו. והרי תחת יד אחד מהן, זה טוען עודה לי אישי שלי ונסתלק ממנה, וזה טוען שחרתי עלו, הזכרתי לו את חלקי, או נתגבר עליי וחטפה, המוציא מחברו עליו הראיה, שמטלטלין נדונים לפי המוחזק ונשבע אסת למי שטוען עליהם, ואם לא הביא ראיה, היא שווה זה שהיא כולה בידו אסת שהיא שלו ויפטר, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר משפטים, הלכות טוען וניתן בפרק התשיעי על ידי לימוד הרמב"ם, מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.